מאתרים, מנתחים, משקיעים בנדלן. כל מה שאתם צריכים לדעת על נדלן בחול. עם סרוליק חנוך ושואם לוי.
ברוכים הבאים לפודקאסט מאתרים, מנתחים, משקיעים. בכל פרק נציג לכם סוגיה נדלנית, ובעיקר נעסוק בהשקעות נדלן בחול. אני שואם לוי, ואיתי סרוליק חנוך, בעלים ומנכ"ל SDB. שלום סרוליק, מה שלומך?
שלום שואם, אני בסדר גמור, איך אתה?
מצוין, יופי, יופי. אז טוב, בוא נתחיל, בוא נרוץ. אנחנו הולכים לדבר היום על עסקאות אקזיט, ומהו אקזיט מוצלח. אז בעצם, בהקשר של נדלן, הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים את המונח עסקת אקזיט. אז בוא תסביר למאזינים ולצופים, מה זו בכלל עסקת אקזיט?
אוקיי, אז עסקת אקזיט לרוב זאת תהיה עסקה שמייצרים בה איזושהי השבחה מסוימת, ומוכרים את הנכס, השאיפה לעשות את זה בזמן קצר ככל שניתן. זה יכול להיות אדמה עם זכויות בנייה, שניתן לבנות ולמכור את הדירות, זה סוג אחד של עסקת אקזיט. זה יכול להיות בניין שצריך לעבור איזשהו שיפוץ מקיף, ומוכרים אותו. מטרה בסוף לייצר עליית ערך בצורה מסוימת ולמכור. לרוב נכסים מניבים יחשבו פחות כעסקת אקזיט. אין הגדרה מדויקת במילון לעסקת אקזיט. האקזיט מגיע בסוף במחירה, במילים פשוטות, שלב המחירה זה שלב האקזיט, היציאה, שבו בשאיפה מנסים להרוויח כמה שיותר.
זאת אומרת, לקנות בזול ולמכור במחיר הרבה יותר יקר.
לקנות במחיר שהוא...
ובזמן כמה שיותר קצר, כי אם נגיד קניתי בדולר ומחרתי בשני דולר לאחר 20 שנה, כנראה זה לא עסקה כל כך טובה במונחי שנים, כן?
נכון, בסוף הרי תשואה, אנחנו מדברים בתשואה שנתית, בין אם תשואה פשוטה או תשואת IRR, בסופו של דבר התשואה מתחלקת בשנה, אז אם הרווחת את אותו רווח על שנה או על שלוש שנים, אז בשנה עשית תשואה טובה יותר, ואם זה מתפרס על שלוש שנים, אז התשואה כבר השנתית יורדת. כמובן שיש גם מכפיל על ההון, שזה עוד חישוב של תשואה שהרבה אנשים מתייחסים אליו. זאת אומרת, מה המכפיל על ההון? אם השקעת, כמו שאמרת, דולר, והברחת בסוף 30 סנט, אז המכפיל הוא 1.3, שזה גם נתון משמעותי להרבה משקיעים. זאת אומרת, איך הם לאט לאט ככה רואים את עצמם, מגדילים את ההון שלהם, מהשקעה להשקעה. ובסוף אנחנו כאן כדי לייצר תשואות. כל הדבר שאנחנו עושים פה, כל הנדלן והפרויקטים והניתוח עסקאות והניהול פרויקטים שדיברנו עליו ושותפים מקומיים, בסופו של דבר המטרה לייצר רווח על הכסף, לייצר אקזיט מוצלח.
תשואות בסיכון כמה שיותר נמוך.
נכון, לייצר תשואות גבוהות בסיכון יחסית נמוך. אין קסמים, תמיד יש סיכון, אמרנו את זה, נמוך באופן יחסי, כי בסופו של דבר זה עסקת נדלן, ועסקה יזמית יש בה סיכון גם משמעותי יותר, יש מינוף בנקאי, אז בהחלט יש פה סיכון, לא הייתי אומר סיכון נמוך, אבל באופן יחסי סיכון נמוך יותר.
אוקיי, אז איך אתה מגדיר אקזיט מוצלח? זה עסקה שעמדה בתוכניות העסקיות?
אז קודם כל יש תוכנית עסקית, לכמעט לכל עסקה, אצלנו לכל פרויקט יש תוכנית עסקית, שבה אנחנו מציגים תחזית שבנינו, לכמה אנחנו קונים את הפרויקט, מה היו העלויות הנוספות, אם זה בנייה, אם זה שיפוץ, ומה אנחנו צופים למכור. בסופו של דבר תמיד יש פערים בין התוכנית העסקית למציאות, לפעמים יותר טובים, לפעמים פחות טובים, אבל אתה לא יכול לחזות בדיוק מה יקרה עוד שלוש שנים, אם בדיוק תמכור את הדירה הזאת ב-680 אלף דולר, או ב-650, או ב-750, זה בערך כמו שאני אשאל אותך שואם, בוא תגיד לי איפה תהיה עוד שלוש שנים מהיום, ביום שלישי, בשעה 4:45 אחרי הצהריים, תגיד לי, זה שאלה שהתשובה אליה היא בלתי ניתנת, אבל המטרה היא בסופו של דבר, לייצר איזושהי תחזית שהיא קונסרבטיבית ככל שניתן, על מנת באמת שיהיה ניתן לעמוד בתחזיות. התחזית הזאת זה התוכנית העסקית, שבה אנחנו חוזים את העלויות אל מול ההכנסות, ואת הלוחות זמנים, כמה זמן ייקח להוציא יותר, כמה זמן ייקח לבנות את הבניין, כמה זמן ייקח למכור את הדירות. כמובן שיש השפעות, לדוגמה קורונה, אף אחד לא חשב שדבר כזה יקרה, כל העיריות בכל העולם היו סגורות, חלק מהמקומות הגבילו את העובדים, ובאמת מה שגרם לעיכובים רוחביים בכל העולם, כמעט בכל פרויקט נדלן כזה או אחר, היו עיכובים יותר משמעותיים, פחות משמעותיים, ודברים כאלה בהחלט משפיעים על הזמן. מבחינתי, אני באופן אישי כמשקיע, חושב שכל פרויקט שמסתיים בצורה דו-ספרתית, הוא פרויקט מוצלח מאוד, כי צורות כאלה...
דו-ספרתית נטו, כן?
כן, דו ספרתית, אנחנו תמיד מדברים לפני מס, אבל...
אוקיי.
כן, תמיד לפני מס. מס זה משהו שהוא, שלא ניתן לחשב אותו אינדיבידואלית, וכל הכנסה וכל רווח מחויב במס. אז כדי למדוד מה שנקרא להשוות תפוחים לתפוחים, תמיד אנחנו מודדים את ההכנסה ברוטו. אז אם אנחנו מצליחים להגיע לצורה דו ספרתית, אני חושב שבעיניי זה השקעה שהיא טובה, כי הקנו את המדדים, והצלחנו להגיע לצורת יתר, שהיא גבוהה יותר מרוב אפיקי השקעה אחרים. וכמו שאמרנו, שוב, מדובר בנדלן.
אוקיי, לפני שהתחלנו את הפרק, אמרת שיש לך סיפור על עסקת אקזיט, שהיא מאוד מוצלחת בעיניך, וגם מהתקופה האחרונה, מאפיין את הקורונה.
כן.
אז ספר לנו עליה.
אז אני אספר סיפור על אחד הפרויקטים שהסתיים לאחרונה. יש לי זווית נוספת להסתכל על פרויקט כמוצלח או לא מוצלח, לא רק לפי התוצאה. אני יודע שהרבה מאוד אנשים מודדים עסקה רק לפי התוצאה שלה. אני חושב שיש הרבה מאוד פרמטרים מההתנהלות של הגוף שניהל את ההשקעה, השירות שהוא נתן למשקיעים באותו זמן, איך הוא טיפל בקשיים שהתגלו, כי תמיד יש קשיים, מה הוא עשה כדי לטפל בקשיים, יש המון 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 פרמטרים אחרים שאני כמשקיע, מעבר לזה שאני גם בעלים של חברה, של קרן נדלן, אני גם משקיע בעצמי במרבה מאוד פרויקטים, בחלקם אנחנו עושים עסקאות גם בלי משקיעים, עסקאות שאנחנו עושים לבד עם השותפים שלנו, וגם אז אני מודד אותם ואת ההתנהלות, לא רק לפי התוצאה הסופית, כי התוצאה הסופית היא לא משהו שניתן, בוא נגיד את זה ככה, לא ניתן ליישם אותו ב-100%. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה אחראי לו ב-100%. יש הרבה מאוד משתנים בדרך.
זאת אומרת,
הוצאה
הסופית, אתה אומר, יכולה להיות, נגיד, המחירים עלו שם ב-30%, אבל היו כל כך הרבה תקלות, והכל התנהל כל כך ברשלנות, שבסדר, המשקיע קיבל מה שהוא חשב, אבל...
כן,
אבל מה שהתנהל מאחורי הקלעים הוא לא היה טוב.
המילה רשלנות זה דווקא המילה שהיא מתאימה למשהו שלא התנהל בצורה טובה. זאת אומרת, אם מישהו התנהל ברשלנות, אז אני חושב שבאמת יש פה בעיה. אני מדבר על מקרים שבה כולם עשו את המקסימום, אבל בסופו של דבר הפרויקט השיג תוצאה טובה, בין אם כמו שצפינו, בין אם יותר או בין אם פחות, אבל בסופו של דבר הפרויקט עמד ביעדים, הגיע לקו הסיום, הסתיים. צריך להבין, הפרויקטים האלה לא קורים לבד, יש המון 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 עבודה בכל פרויקט. אז אני אתן דוגמה, לפני 3 וקצת שנים, מחלקת פיתוח עסקי אצלנו, זו המחלקה שיושבת על הפייפליין של העסקאות, היא מקבלת את כל העסקאות החדשות ומנתחות אותן. הגיע לנו עסקה עם שותף עם הרבה מאוד ניסיון, בפרק הקודם גם דיברנו על איך אנחנו בודקים את השותפים המקומיים, איך אנחנו בעצם מבצעים עליהם בדיקות נאותות, בודקים את הניסיון שלהם, את היכולות הפיננסיות. הגיע באמת שותף חזק מאוד, שניהל וביצע עסקאות עם בלמעלה מ-4,000 יחידות דיור בארצות הברית, כולל בפלורידה, שזה האזור. העסקה הייתה במיאמי, בשכונה שנקראת ליטל אבנה. ליטל אבנה זה אזור של אוכלוסיית מהגרים פרקים, בעבר זה היה כל המאגרים הקובנים הגיעו והשתקעו באזור הזה, בגלל זה קראו לזה ליטל אבנה, אבנה הקטנה, זה העיר בירה של קובה, וכך זה היה בעבר, כמובן שעם השנים שכונה התפתחה, לפני 3.5 שנים שהיינו שם בפעם הראשונה, אני ודן, השותף שלי, ראינו שכונה שהיא מתחילה להיות שכונה מתפתחת, זיהינו פוטנציאל באזור, ראינו פתאום שגם תיירים מתחילים להגיע, כי יש שם כל מיני מסעדות קובניות כזה בערב, עם מוזיקה ומגניב, עדיין לא הייתה שכונה מתפתחת, זאת אומרת, מבחינת האזור מאוד אהבנו את מה שקורה שם. העסקה הייתה עסקה של מולטי פמילי, שני בניינים, כל בניין 16 דירות, סך הכל 30, כל בניין 16 דירות, כן, סך הכל 36, 18 דירות בכל בניין, סך הכל 36 דירות,
כן.
שבגלל הזנחה מאוד מאוד משמעותית של הבעלים באותה תקופה, העירייה הוציאה לו צו הריסה לבניין, אנחנו ממש נכנסנו, אני זוכר שנכנסנו לבניין, ואמרו לנו, תיזהרו, אל תדרכו פה, היה חור ברצפה, ברמה כזאת, ממש, זה הגיע להזנחה.
אוקיי, זה היה ספציפית אשמה של היזם, או שכל השכונה...
לא, זה היה אשמה של הבעלים, הוא לא, לא יודע אם הוא יזם או מה הוא עושה, הוא היה הבעלים של הנכס באותה תקופה, הוא המוכר בעצם, אנחנו קנינו ממנו, והוא הזניח את הנכס עד רמה שפשוט העירייה הוציאה לו צו הריסה. אנחנו יצרנו קשר עם העירייה, ובירנו איתם, אם אנחנו נתקן ונחזק את הבניין, את היסודות ואת הכל, ונעשה א' ב' ג', היה חשוב לנו לקבל את זה מהם בכתב,
כן.
אז הם יבטלו את הצו הריסה, כי לא רצינו בעצם לקנות בלי שאנחנו יכולים לבטל את הצו הריסה. אז העירייה באמת נתן לנו את האישור, שאם אנחנו נבצע כל מיני חיזוקים לבניין, ושיפוצים ותיקונים ושיפורים, במילים פשוטות, היינו צריכים לבנות את כל הבניין מחדש כמעט.
הרסתם אותו?
לא, הרסנו אותו, אבל תלינו אותו באוויר, אפשר להגיד. אני יכול להראות לך תמונות של לפני ואחרי. אולי אנחנו ננסה להקרין תוך כדי הפודקאסט תמונות קצת של לפני ואחרי. אני לא יודע אם אפשר, אבל אם אפשר נעשה את זה. ואז יוכלו לראות איך זה נראה לפני ואיך זה אחרי. בנינו בעצם תוכנית עסקית ביחד עם השותף המקומי, לכמה יעלה הנכס, כמה יעלה השיפוץ הזה. וכמה בסופו של דבר נוכל למכור, בגלל שזה מולטי פמילי, צריך לשפץ אותו, מה שנקרא גאט רנוויישן, קוראים לזה בארצות הברית, זה שיפוץ שהוא כללי לחלוטין, כמעט כמו לבנות את הבניין מחדש, ואז אנחנו צריכים להזכיר את הנכס, כדי למכור אותו כנכס מניב, מולטי פמילי אני מזכיר, הוא נקנה ונרכש כמקשה אחת, אין פרצלציה, אי אפשר למכור דירה דירה. אז לכן צריך להזכיר אותו ולייצב אותו למשך של
בערך. הוא מייצר NOI, זאת אומרת?
כן, הוא מייצר הכנסה, וכמו עסק, ככל שההכנסה גבוהה יותר, אז השווי שלו יהיה גבוה יותר.
ורוצים לראות שלפחות איזו שנה מושכר או משהו כזה?
בסדר גודל של בוא נגיד חודשיים. חודשיים, שלושה זה כבר מספיק כדי להראות שייצבת את הנכס, ויש לך חוזה שכירות, ומשם אפשר כבר לצאת למחירה.
גם בטח לא כל הדירות היו מושכרות שמה. כן.
כשקנינו כן, את הנכס, שקנינו. אתה מתכוון? כן. כשקנינו את הנכס, הנכס היה בתפוסה אולי של 50%, כי פשוט הוא היה במצב מזעזע, והאוכלוסייה שהסכימה לגור שם הייתה אוכלוסייה ברמת סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך. בנינו תוכנית ביחד עם השותף המקומי, ברגע שסגרנו את התוכנית העסקית, כמו שאנחנו עושים, הצענו ואפשרנו למשקיעים להצטרף אלינו לאותו פרויקט, ברגע שגייסנו את העון העצמי, שעמד בערך סדר גודל, אם אני זוכר, על משהו כמו $2 מיליון, רכשנו את הנכס, רכשנו את אותו נכס, קנינו אותו והתחלנו להוציא את התוכנית השבחה, לעבוד על תכנון, להגיש בקשה להיתרים, כי ברמת שיפוץ כזה אתה צריך היתר מלא, כמעט כמו היתר של בנייה, תוך כדי שאנחנו עובדים על היתרים, כל מיני דברים ודרישות ותקנות בעירייה השתנו, זה דברים שקורים במהלך, והיתר שהיה אמור לקחת, לקבל אותו בערך חצי שנה, לקח קצת יותר משנה. זאת אומרת, כבר התחלנו את הפרויקט באיזשהו עיכוב מסוים, בלוחות הזמנים.
וכל זה עוד לפני הקורונה זה היה.
כן. וזה היה לפני הקורונה, כן, בוודאי. עם קבלת היתרים, קיבלנו מימון בנקאי מבנק מקומי על מנת לבצע את הבנייה, התחלנו את העבודות, ואתה יודע איך אומרים, אתה מתחיל שיפוץ, אתה אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
ואז גם פתאום גיליתם מאוד איזה בעיות?
גילינו הרבה מאוד דברים, גילינו שחלק מהיסודות שבדקנו אותם לפני, לא באמת מספיק חזקים לפי התקנות החדשות שהשתנו בעירייה.
וואו, תוך כדי
עבודה, כן, והיינו צריכים פשוט לחזק את כל היסודות. בהתחלה חשבנו שאנחנו נחזק רק חלק, כי עשינו בדיקות ליסודות, ובסופו של דבר מצאנו את עצמנו מחזקים את כל הסטרקצ'ר של כל המבנה.
זה תקציב, לא?
זה גם מגדיל את העלויות של הפרויקט מן הסתם, וזה גם מעריך את הלוחות זמנים. הכנסנו בשלב הזה שהבנו שיש פה, יהיה פה עוד עיכוב בלוחות הזמנים, אז כמובן גם המנהלי פרויקטים שלנו וגם אני ודן, טסנו לשם והגענו ונפגשנו עם השותף המקומי, נפגשנו עם האדריכלים, נפגשנו עם הקבלן בשטח, ובנינו תוכנית לראות איך אנחנו מצמצמים את החריגה בלוחות הזמנים ובתקציב, על ידי זה שנוסיף יותר פועלים, שיהיה יותר פועלים בשטח, נעבוד בעצימות גבוהה יותר, ובאמת לקראת סוף שנת 2019, תחילת שנת 20, הגענו לסיום הבנייה. בשלב הזה אתה מתחיל מה שנקרא את כל הסיינופים, את כל האינספקשנים, העירייה מגיעה לוודא ולאשר את כל אחד מהמרכיבים בבנייה, זאת אומרת לראות שהחשמל בוצע בצורת תקינה, כי פשוט הכל היה שם חדש, חשמל, אינסטלציה, הכל הכל הכל,
כן.
ומתחילים לאשר אחד
והם
אחד.
והם גם נותנים לך ריג'קטים? איך זה עובד?
בוודאי, הם מגיעים, ואם משהו לא בסדר, אז אומרים לך תתקן פה ופה, נגיע מחר, מחרתיים, ורק אחרי שאתה מקבל כמו טופס טיולים כזה, שרק בסופו שחותמים על הכל, רק אז אתה מקבל טופס 4 וניתן לאכלס את הבניין, שזה שלב קריטי מאוד, טופס 4, באנגלית זה נקרא CO, Certificate of Occupancy, שבו ניתן לאכלס את הבניין, שזה שלב שאנחנו חייבים להגיע אליו כדי להתחיל להזכיר את הדירות, ואז לצאת למחירה. יש אבני דרך, אז אם האבן דרך הראשונה הייתה היתרים, שלזה הגענו, אחרי זה השיפוץ שגם ערך יותר זמן מהצפוי, בסופו של דבר קיבלנו את התחלנו לעבוד על הסיינופים, ואז הגיע לעולם הקורונה, שפשוט שיתקה את כל העיריות, כולל העירייה במיאמי, ופשוט לא היה...
אז עוד עיכוב, לא?
ואז עוד עיכוב, כי לא ניתן, נציגים מהעירייה לא הגיעו, לא היה תקשורת, אתה זוכר מה היה במרץ שנה שעברה?
הכל קפה.
הכל קפה, והעולם הגיע, כולם חשבו שהעולם הגיע לקיצו.
ואיך זה עובד? מדווחים למשקיעים? אומרים להם... קורונה, הם מבינים?
כן, אחת לרבעון יוצא דיווח למשקיעים, ובכל אירוע חריג לטוב ולרע, מחירה או עיכוב משמעותי, או לא יודע, קרה משהו חס וחלילה, אז תמיד יוצא עדכונים שוטפים, כל הזמן התקנו את המשקיעים, גם בעיכובים בלוחות זמנים. תראה, רוב המשקיעים אני חושב שהם מבינים את זה, כי זה בסופו של דבר חלק מהסיכונים שיש. אף אחד הרי שיצאנו לפרויקט לא צפה שתגיע הקורונה ו... אי אפשר יהיה לקבל טוב, לא אי אפשר, ייקח יותר זמן לקבל
טוב. כן, זו תקופה קצת לחוצה, הם בדיוק רוצים בטח את הכסף בחשבון הבנק.
נכון.
כי אולי חלילה הם מאוימים בפיתורים או לא יודע, כל דבר בדיוק צריכים את הכסף.
כן, אין ספק שהתקופה של הקורונה הייתה תקופה רגישה יותר, וגם אנחנו עשינו כמה הערכות מצב פנימיות אצלנו, והדרכנו את כל הצוות שלנו לנהוג ביתר רגישות אל מול המשקיעים, ובאמת לנסות למצוא פתרונות ככל שניתן, כי הבנו שיש מצוקה מאוד גדולה של אנשים, שלא יודעים מה יקרה עם העתיד שלהם, עם הפרנסה שלהם, וניסינו באמת להרגיע, ואתה יודע, להסביר שזה המצב, ואין לנו סיכון בפרויקט, וזה רק עניין של לוחות זמנים. לשמחתי, יחסית מהר, הצלחנו להשיג את הטופס 4, ואז צ'יק צ'ק, רצים להזכיר את הדירות. הדבר הזה יחסית הלך מהר, הזכרנו את כל ה-36 דירות.
דווקא בקורונה שאנשים נפגעת ההכנסה, וארצות הברית אנחנו יודעים, כמו בישראל, היו שם אחוזי אבטלה גבוהים, ואתה אומר שהשכונה, היא לא הייתה שכונת הייטק, בוא נגיד.
כן, תראה, דווקא השכונה, לשמחתנו, השכונה מאוד מאוד התפתחה בשלוש שנים שלקח לנו לסיים את הפרויקט, וזה נתן לנו דחיפה מאוד משמעותית, זה הפך להיות אזור מאוד טרנדי, מאוד מגניב, שהרבה מאוד צעירים רוצים להגיע, 10 דקות רבע שעה נסיעה מדאונטאון מיאמי, 10 דקות רבע שעה מבריקל, אזורים שהם הכי נחשבים היום במיאמי, בלי קשר, פלורידה, מאוד מאוד פרחה בשלוש שנים האלה, במיוחד בשנה האחרונה, במיוחד מיאמי.
בשביל זה הניתוח של המקרו כל כך חשוב, זה שאם יהיו בעיות, לפחות אני אהיה באזור שהצפי שלו טוב, ולא, לפחות שאיזשהו סיכוי יעבוד לטובתי, ולא הכל הרעתי.
נכון. אז באמת, חלק מהקשיים האלה זה קשיים שאנחנו מכירים, ואנחנו יודעים להתגבר עליהם, זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא מתרגשים מהם, הם קורים, עיכובים זה דבר שקורה, חריגות בתקציב זה דבר שקורה, לא צריך להתרגש, אבל באמת, הנושא של הבחירה של האזור במצב הזה פיצתה על הרבה מהדברים האחרים שקרו, והזכרנו את הדירות, אחרי חודש, חודשיים, שבאמת כל הדיירים נכנסו, וראינו שהכל בסדר, אתה יודע, פעם ראשונה מפעילים מערכות של בניין שלם, אז תמיד יש ריג'קטים.
איזה מערכות? כיבוי אש וכל...
כיבוי אש, חשמל, אינסטלציה, מיזוג, איתום של הגגות, אתה רוצה לראות שהכל עובד. ובערך חודשיים, שלושה אחרי שהזכרנו את הבניין, הוצאנו את זה לברוקרים, הם מבצעים הערכת שווי, נותנים לך איזשהו ניתוח, בארצות הברית זה מתבצע בצורה מאוד מאוד מקצועית על ידי הברוקרים, אתה מקבל ניתוח שלם על מה הערכה שלהם לגבי שווי הנכס,
כן.
נתנו לנו הערכה מסוימת, אנחנו האמנו שאפשרו ניתן לקבל יותר, אז ביקשנו להם להתחיל באיזשהו מחיר.
ברוקרים אז מה, הם שמיים?
ברוקרים הם מתווכים.
אוקיי.
להיות ברוקר, אתה צריך להיות אייג'נט במשך, אם אני לא טועה, 3 שנים, זאת אומרת, אתה עושה רישיון לאייג'נט, אתה צריך לעבוד תחת ברוקר, ורק אחרי שאתה עובד 3 או 4 שנים, לא זוכר בדיוק, אז אתה יכול לעבור הסמכה ולהיות ברוקר, זה אומר ברוקר שאתה לא צריך לעבוד תחת ברוקר, אתה יכול לעבוד באופן עצמאי. יש גופים מהגדולים בעולם, ברוקרים מהגדולים בעולם נמצאים בארצות הברית, יש רשתות ענק, רשתות תיווך ענק, JLL ו-CBRE וכל הרשתות אנחנו עובדים עם כולם, ונתנו, הוצאנו את הנכס, אתה בעצם חותם בלעדיות עם מתווך, בוא נקרא לזה בשפה הפשוטה שלנו.
כן.
זה אנשים שיש להם קשרים עם כל המשקיעים, עם כל הגופים הגדולים בארצות הברית, וגם מחוץ לארצות הברית, והם פשוט משווקים את הנכס שלך בצורה
אידיאלית. הם באים ומציעים לגוף כמו SDB או לגוף אחר. יש לנו נכס שעולה בעלות של 5 מיליון דולר, מייצר תשואה שנתית של, לא יודע, 8-9% בשנה.
למשל,
האם נכון. האם אתה רוצה נכון. לקנות?
הם מייצרים מצגת מאוד מאוד אטרקטיבית, עם תמונות של הנכס, עם הסבר על האזור, למה העסקה הזאת אטרקטיבית, איך גם מי שיקנה מאיתנו תוך 3-5 שנים יכול לייצר רווח משמעותי, ובסופו של דבר, אנחנו ייצרנו פה את ההשבחה האמיתית, בסופו של דבר, רוב האנשים לא רוצים להתעסק ולעבור עם מה שאנחנו עברנו, להוציא יתרים ולשפץ.
במיוחד לא להתעכל בזה קורונה.
כן. בזמן קורונה וכל
ולגלות שהיסודות
הזה,
שיש עוד
בדיוק,
יסודות.
אנשים 95% מהמשקיעים בעולם רוצים מה שנקרא עבודה קלה, רוצים חיים קלים, רוצים לקנות נכס כזה שהוא כבר משופץ, מושכר, מאוכלס, בתפוסה של 100%, גם אם זה אומר שהצועה שלהם תהיה נמוכה יותר. אנחנו מחפשים
כן,
לעשות
ברגע שאתה יודע לעשות גם את זה, אם יהיה היצע גדול של נכסים, אתה תוכל לבחור, אוקיי, יש היצע גדול, אני לא מתעסק בבנייה ושיפוץ, שווה לקנות ישירות בבן אדם, אבל ככה אתה יודע בדיוק יותר, יש לך יותר ידע מקצועי.
נכון,
יותר.
תראה, מי שקונה מאיתנו נכס כזה, בסופו של דבר, אם זה קרן או משקיע גדול או גוף, לא משנה, הוא בסוף מקבל עסקה עם סיכון נמוך יותר, כי בסוף הנכס כבר משופץ ומוזכר, אבל הוא גם מקבל תשואה נמוכה יותר ממה שאנחנו רוצים, כשאנחנו באים לעשות עסקה כזאת שיש בה השבחה משמעותית. בסופו של דבר, הגיעו כמה וכמה קונים, היו כמה הצעות, ברגע שיש כמה הצעות, עושים הליך שנקרא highest and best, highest and best זה הליך שבעצם מודיעים לכל הקונים שיש יותר מהצעה אחת, ועליהם להגיש תוך 3 ימים את ההצעה,
מכרז למעשה השיטה.
כן, מכרז, הצעה משופרת, ואחרי 3 ימים מתקבלות כל ההצעות. אגב, לא בהכרח ההצעה הגבוהה יותר, זה ההצעה שאתה רוצה לבחור. יש כל מיני תנאים ב...
למה? כי לא בטוח שתקבל ממנו שהוא יכול לעמוד בתשלום?
כן, נכון. קודם כל זה תלוי מי הקונה, זה תלוי מה התנאים. זאת אומרת, הוא יכול לבוא להגיד לך, תשמע, אני אתן לך 5% מקדמה עכשיו, ואני רוצה 30 יום של DD, של due diligence, של לבדוק את הנכס, ואם תוך 30 יום אני מוצא א', ב', ג', אני יכול לסגת מהעסקה. לעומת זאת, יש קונה אחר, שאולי יבוא ויגיד לך, תשמע, אני מוכן במחיר קצת נמוך יותר, אבל אני אהיה, המקדמה שלי תהיה hard מהיום הראשון. מקדמה hard, הכוונה שהכסף שלו לא חוזר אליו במידה והוא לא משלים את העסקה. זאת אומרת, זה מישהו שהוא מראש, אתה מבין, שהוא יותר מחויב. אוקיי, אז צריך גם לבחון כל הצעה לגופה. זה ממש, לא נפרט על זה, אבל זה אסטרטגיה שלמה. בחרנו את כל ההצעות, בחרנו את ההצעה שהייתה בין הגבוהות, וחשבנו שהקונה הוא טוב ביותר. נכנסנו איתו לחוזה, שנתנו לו בעצם 60 יום להשלים את העסקה. אחרי כמעט 60 יום, הוא ביקש מאיתנו 30 יום נוספים. בתמורה לזה, הוא העביר אלינו עוד תשלום של כסף, זאת אומרת עוד מחויבות, נתנו לו את עוד 30 יום.
באמת, מה הסיבה שהוא ביקש אבל?
בהרבה מקרים קונים כאלה, בגלל שזה עסקאות גדולות, וזה עסקאות של מחירה של מיליוני דולרים, לא 1.2 מיליון, אני לא אנקוב במספר, אבל מיליונים גדולים, אנשים לוקחים מימון, הם לא קונים את זה במזומן, וקורונה כמו קורונה מעכבת גם את התהליכים האלה, כי הוא, כשהוא בא לקחת מימון כדי לקנות מאיתנו, הוא צריך להביא שמי, והוא צריך לבדוק את הבניין, ויש תהליך מול הבנק, והתהליך פשוט התעכב. אנחנו אימתנו את זה מול הבנק שהוא בא לבדוק, הוא הביא לנו מסמכים, והוא ראה לנו שזה באמת מתקדם, הוא כבר נתן לנו כמה מאות אלפי דולרים כמקדמה, ואז הוא בא ואמר, שמוני, צריך שתיתנו לי עוד חודש. זה משהו שהוא מאוד שכיח בעסקאות בארצות הברית, שאנשים מבקשים extension, ארכה כזו או אחרת, ותמורה לזה מעבירים לך עוד כסף, וכך אתה בעצם יודע שהם מחויבים לעסקה, כי אם בסופו של דבר היא לא יוצאת לפועל, הם מפסידים את המקדמה שהם נתנו.
וגם את הכסף הנוסף פה במקרה.
וכל הכסף, בטח, את כל הכסף שהם נתנו עד לאותו רגע, ובאמת נתנו לו ארכה נוספת של 30 יום, לפני תום הארכה, הוא השלים את העסקה, העביר לנו את כל הכסף, בסופו של דבר, פרויקט שהיה אמור לקחת 24 חודשים, לקח 36 חודשים, זאת אומרת...
עוד שנה עיכוב.
עוד שנה עיכוב, כן, גם בגלל היתרים, וגם בגלל השיפוץ, וגם בגלל הקורונה, זה שילוב
כזה. זאת אומרת, לקחת פה פרויקט שהוא לא הלך בדיוק לפי לוחות הזמנים.
כן, ובסופו של דבר כן הגענו לתוצאה, אני, כמו שאתה יודע...
זאת אומרת, גם קיבלו פיצוי על השנה הנוספת שלה.
כן, בסופו של דבר אנחנו כפופים לרשות לניירות ערך, אז אני לא יכול לדבר על תשואות, לא תשואות עבר ולא תשואות הווה, אבל בסוף הפרויקט הגיע לסיומו בהצלחה, והמשקיעים וכולם השיגו רווח פנטסטי, ואני חושב שזו דוגמה קלאסית לפרויקט, שגם כשדברים הולכים בו, שיש קשיים, בוא נגיד ככה, לא הייתה פה איזה בעיה דרמטית, אבל היו קשיים, בכל פרויקט יש קשיים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אז לדעת להתערב גם מהצד שלנו, כגוף שמנהל הרבה מאוד השקעות, כקרן השקעות, וגם של השותף המקומי, שדחף מאוד מאוד מאוד, אני בקשר איתו עד היום, כי יש לנו עוד פרויקטים משותפים, זה לא הפרויקט היחיד שיש לנו, בקשר כמעט יומיומי איתו, אני אתמול דיברתי איתו על עסקה אחרת בליטה לבנה, שאנחנו מעוניינים לעשות, ונתנו הצעה ביחד, נקווה
לא תהיה קורונה
גם. שיקבלו את ההצעה, נכון, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אני תמיד אומר, גם למשקיעים שלי וגם לכולם, אתם צריכים למדוד את הגופים שאתם משקיעים איתם, ואת האנשים, לא רק בתוצאה הסופית. ברור שאם עשיתם 10 השקעות עם גוף, ומתוכם 9 לא מוצלחות, גם עם אנשים הכי נחמדים, כנראה הם לא יודעים לייצר תוצאות. בסופו של דבר, התוצאה זה דבר חשוב, אבל הדרך זה דבר חשוב יותר, כי בסוף תמיד יהיה פרויקטים מוצלחים יותר, ויהיה פרויקטים מוצלחים פחות, זה סטטיסטית, יש X תאונות דרכים כל יום, אז מה, לא נעלה על האוטו וניסה? ניסה, אין מה לעשות, זה החיים, יהיו פרויקטים טובים יותר, אבל בסוף צריך לראות את הדרך, צריך לראות את הקשיים, צריך לראות איך ניהלו את הקשיים, צריך לראות את השקיפות, האם הייתה שקיפות במהלך הפרויקט, האם דיווחו...
שקיפות זה כשיש בעיה, אז מספרים לאנשים, בוודאי. ולא לא מתתים את זה, בסדר, נסדר
בוודאי.
את זה.
בוודאי, לדווח כן. על הקשיים, אני לא בא ואומר עכשיו כל פעם שחולה, פועל באתר
מעומד בקורונה, אז
בדיוק, מעומד כן. בקורונה, לבוא ולעשות מזה דרמה.
אבל אנשים לא רוצים דבר... שכן, שסתם
נכון, לא מבלבל את המוח. באים לדברים על הדברים העקרוניים, אם היה באמת משהו עקרוני ומשמעותי, אז לדווח על זה, לראות איך פותרים את זה, להכין תוכנית ולעקוב, לעקוב אחרי פרויקטים כאלה, זה מקצוע. אני חוזר ואומר, אני כל הזמן, כל הזמן רואה, אני, אתה יודע, זה קופץ לי בפורומים, היום יש בפייסבוק המון המון פורומים, כמעט כל שאלה בפורום זה החברת ניהול, במרכאות אני אגיד, דפקה אותי, הפסדתי $5,000 פה, שלחו לי שאני צריך לשלם $3,000 כאן, מישהו יודע כמה עולה מזגן, רוצים מני $4,000. חבר'ה, זה לא תחביב, זה לא עובד, אף אחד לא ילך ויעקור לעצמו שן, אל תלכו ותשקיעו לבד בנדלן, בטח לא בחול, זה מתכון לצרות. אז זה מה שנקרא השורה התחתונה שלי.
זאת אומרת, אם לא היה פה איש מקצוע, זה לא היה מסתיים ככה.
אם היה, בוא נגיד ככה, אם היה פה קבוצת משקיעים, ללא גוף כמונו, שמאגד אותם, שיודע לדחוף את הפרויקט, גם שותף מקומי טוב, בוודאות לא היינו מגיעים לתוצאה הרצויה, ואני אומר את זה על הפרויקט הזה, ואני אומר את זה גם על הרבה מאוד פרויקטים אחרים. משקיעים בלי ניסיון, בלי ידע, בלי יכולת. היכולת שלהם לפתור בעיות בזמן אמת, היא שואפת לאפס. היכולת, האמצעים שלהם וההבנה שלהם. זה מקצוע. אי אפשר לעשות את הדבר הזה לבד, והסיכוי שלך להצליח אם אתה עושה את הדבר לבד הוא מאוד מאוד נמוך. הסיכוי שלך להסתבך או להפסיד את הכסף הוא מאוד גבוה.
אוקיי, אבל לא כל העסקאות מסתיימות באקזיט מוצלח.
נכון, לא כולם.
לפחות אתה רוצה לדעת שהדרך היא הדרך הנכונה?
נכון, אתה רוצה לדעת שעשו את הכל בהתאם לנסיבות, להביא את התוצאה המרבית. להתחייב על תוצאה, אף אחד לא יכול להתחייב. גם אני מעולם לא מתחייב, אני יושב עם משקיעים כבר 14 שנה, מאז שהתחלנו בבאר שבע, ותמיד אני אומר, תקשיב, זאת העסקה, יש סיכויים, יש סיכונים, יכול להיות שילך יותר טוב, יכול להיות שילך פחות טוב. אני מבטיח דבר אחד, שאנחנו נעשה את המקסימום, כדי לייצר את התוצאה המרבית. מה היא תהיה בסוף הדרך? אני לא יכול לחזות, אבל יש לנו זהות אינטרסים. המשקיעים לא הגיעו לאיזשהו רווח מסוים, אז אנחנו לא הרווחנו. אז ככה שיש זהות אינטרסים, כולנו ביחד, הרווחנו יותר, הרווחנו ביחד יותר, הרווחנו פחות, הרווחנו ביחד, אבל אנחנו ביחד. בסופו של דבר, אני חושב שזה הדבר המשמעותי ביותר שמשקיעים צריכים לחפש, מישהו שיהיה שם מתחילת השקעה ועד סופה, ובסופו של דבר באמת לקבל לתוצאה טובה, אבל גם אם היא קצת פחות טובה, עדיין להעריך את הדרך ולהבין שבסוף זה החיים.
כן, ולא, זה הפעם מסתיים בהצלחה, אבל לא הכל מצליח, כמו שאתה אומר.
זה חד משמעי, ואנחנו גם נדבר, יהיה לנו פרק על פרויקט
דוגמה, וגם,
שהצליח, כן. שפחות הצליח.
וגם נראה מה אפשר ללמוד ממנו, באותו מקרה.
נכון.
טוב, אז עסקאות אקזיט ואקזיט מוצלח. סרוליק, תודה רבה לך.
תודה שם, נהניתי.
תודה, להתראות לכם.
להתראות.
ביי.